אהלן, פודקווסטרים ופודקווסטריות, מה קורה? אני דוד קנדל, ואתם על דוד מחפש משמעות, הפודקאסט שבו אני יוצא לחפש את משמעות החיים. והיום בתוכנית, נטע שפיגלמן, השחקנית, היא מתיאטרון גשר, מהרבה סרטים, מסדרות, שיחקה את יונה וולך במקוללים, הייתה בסרט ה... לא יודע אם זה האחרון שלה, אבל הייתה במונטנה, הייתה במלא דברים, אתם בטח מכירים אותה. בכל אופן, לפני שקצת ניכנס לאיך היה עם נטע, אני רוצה להגיד לכם שלום, ומה שלומכם, ואני מקווה שאתם בטוב, ושאתם, וכיף לכם, ושאתם עכשיו עושים איזו הליכה נחמדה, או שוטפים כלים, או נוסעים באוטובוס, ושכיף לכם לשמוע אותי, כי כיף לי לדבר אליכם. אני מנסה היום משהו חדש, אני מנסה משהו שנקרא live to tape, שזה שאני פשוט מדבר את ההקדמה הזאת, את החמש דקות האלה, בלי לכתוב אותם, בלי לערוך אותם, מה שיוצא יוצא, זה ניסיון חדש, ואנחנו מקווים שזה ילך טוב, אז יאללה. מה קורה איתי? אז תשמעו, הרבה דברים קורים איתי, מאז פעם האחרונה שנפגשתי איתכם. דבר ראשון, נולד לי ילד, נורי שמוליק, הקטן והחמוד, הוא כבר בן 3 חודשים, וזה חלק מהסיבה שהפרק הזה לא יצא כל כך הרבה זמן, בכלל העונה הזאת מתעכבת ומתעכבת ומתעכבת, הפרק עם מנואל לקח לו מלא זמן לצאת, ועכשיו הפרק עם נטע והפרק הבא גם, אני אגיד לכם את האמת, אני אגיד לכם את כל האמת, אני לא יודע מה יהיה כל כך עם הפודקאסט הזה. אני מנסה להחזיק איתו מעמד, אני מנסה לגרום לו לקרות, אבל זה נורא קשה, זה נורא קשה כל ה... לא יודע איך לקרוא לזה. אבל לא משנה, בואו נמשיך לדבר על דברים יותר מעניינים. נטע שפיגלמן, אז השיחה עם נטע הייתה מרתקת, מעניינת, כיפית. היא הגיעה פה לבית של מוישה כהן, אבא של עינתי, אהובתי. בעצם אני רוצה גם לעצור שנייה כדי להגיד תודה למוישה. אני בניתי סטודיו בבית של מוישה. יש לנו חדר פה קטן שבו אני מקליט, ושמנו פה ריפוד על הקירות, ויש פה מיקרופון שאימא שלי קנתה לי, וזה ממש כיף, אז תודה רבה לך מוישה. אז נטע הגיע לכאן, לפני ממש, נראה לי אפילו 30 שנה, הכנתי לה תה, התיישבנו ודיברנו מלא. עכשיו אני מכיר את נטע, כי היא גדלה עם אשתי בירושלים, שתיהן היו כזה באותה סביבה של... בנות שנמצאות בתיאטרון ובלא יודע, איזה תת תרבות ירושלמית כזה של תיאטרון וריקוד ועניינים. ועינתי הכירה אותה, היא אפילו הייתה בחתונה שלה כי היא עבדה בסינמטק עם מי שהיה בעלה ועכשיו הוא גרוש שלה. אז נטע שפיגלמן תמיד הייתה איזושהי דמות כזאת שהרבה פעמים עינתי מדברת עליה ואני כזה שומע עליה, ואפילו הלכתי, פעם ראשונה שראיתי אותה זה היה כשהלכנו לראות אותה מופיעה בחמור אוכל תפוז, שבתכלס זה היה מעולה, היא הייתה מעולה. עד עכשיו אני זוכר אותה משחקת את הסבתא הסקנה הזאת, כאילו זה סבתא סקנה, אתם צריכים לראות, אני לא יכול לתאר את זה, אבל זה היה מעולה, ומאז ראיתי אותה במלא דברים, גם בטלוויזיה, וגם ראיתי אותה בדיבוק, בגשר, וכאילו היא שחקנית, זה לא, היא, אתה יודע, אתה מדבר עם אנשים בני גילינו, לפעמים הם לא עשו כל מיני דברים, אבל היא כאילו עשתה מלא, והיא מוכשרת בטירוף, אבל ההיכרות הקצת יותר קרובה שלי איתה, היה כשעינת ארגנה כמה ערבים של משהו שנקרא הששית, ערב מספרי סיפורים, ונטע בא לספר סיפור, והיא גם תספר את הסיפור הזה, במהלך הפגישה שלי איתה, ואז פתאום היא כבר לא הייתה חד-ממדית כל כך, ואז פתאום אני קצת הכרתי אותה, וראיתי שהיא בן אדם מעניין, ושיש מה לדבר איתה, ובגלל זה גם הזמנתי אותה לדבר בפודקאסט. דבר אחד שכדאי שתדעו לפני, אבא של נטע נפטר לפני כמה שנים, אני מדבר על זה, אני אומר באיזשהו שלב, אני אומר גם אבא שלי נפטר, כי אני יודע שאבא שלה נפטר, ויש לנו את העניין הזה של ששנינו יתומים, שיושב שם בשיחה, אז רק תדעו את זה, וחוץ מזה, מה אני אגיד לכם, אני מקווה שאתם תהנו, ואוהב אתכם מאוד, והנה, זו השיחה שלי עם נטע שפיגלמן.
אז מה, התחלנו באמת?
התחלנו.
אוקיי. תן לי ללבוש את הטון המזויף שלי.
למה? את חושבת שיש לך ברעיונות?
ברור. כאילו אני שונאת את זה.
אני היום הקשבתי למלא רעיונות איתך.
אוי, לא.
ככה אני מתכונן לרעיונות.
אני לא יודעת את מי אני מרצה ברעיונות.
את אבנר שביט.
את אבנר שביט, קודם כל.
כן.
לא, באמת, תמיד אני מסיימת כזה רעיון, ואפילו אם הוא היה ממש טוב, הייתי שותפת, אז אני קולטת שכל הרעיונות שעושים לי את זה, כאילו, אתה יודע, פתאום אתה רואה איזה רעיון עם חואקין פיניקס או משהו כזה, והוא כל כך אותנטי ו... לא שם זין, ופתאום לוקח איזה פאוזה.
רגע, את מקשיבה לפודקאסטים?
כן, בטח.
אני שואל בגלל שמה שאת מתארת לגבי הפאוזה ולגבי האותנטיות בפודקאסטים, יש את זה.
יש את זה?
כן, ממש. בגלל זה אני מת על המדיה הזאת.
אין לי ניסיון, זה הפודקאסט הראשון שלי בעצם.
שאת מתארחת בו.
כן, רדיו הייתי, רדיו עשיתי.
רדיו עשיתי, אוקיי.
רדיו עשיתי. אבל אני קולטת שאני תמיד לוקחת אחריות על האירוע, אחר כך תורר רעיון עם רונית אל קבץ, או עם מישהו כזה, כאילו שחקנים כאלה, אז הם לא לוקחים אחריות עכשיו על הרעיון, הם כאילו, בוא אליי. אתה מבין? הם מלחיצים את המרעיין.
כן, אני לא רוצה לזלזל בקריירה המאוד מוצלחת שלך, אבל אני בטוח שרונית אל קבץ, שהיא עשתה איזה 4 רעיונות ביום כזה, ואז...
אתה חושב?
אני חושב שאנשים שמתראיינים הרבה, הם כבר נמאס להם וכבר לא אכפת להם מה...
יכול להיות, שהם כאי חושים.
כן, אני לא יודע. אני יודע שרוב האנשים שאני מקליט אותם לא מקשיבים לזה אחר כך, או שהם מקשיבים והם לא אוהבים.
זה זוועה. אני גם לא אוהבת לראות את עצמי מצולמת. כאילו, אתה כל כך מתאמץ להתקבל ולעשות, ולהזיע על זה ולריב על זה והכל על זה, ואז אתה כאילו רואה את זה באיזה הקרנה, ואתה סובל.
כן.
זה קצת תלוי מה גרעין הפרויקט הספציפי.
כן.
נגיד סתם, מונטנה, זה סרט שחברה הטובה שלי עשתה, ובאתי מאוד בשבילה. כמובן, היה לי אגו ששחקנית, ורציתי לקבל את התפקיד וזה וזה וזה, אבל בעצם הייתי עסוקה כזה, איזה מגניב שהיא נהייתה בימאית, ואיזה מדהים שהיא סוף סוף עושה את זה, וזה היה כזה מאוד פנוי. ואז נהניתי לראות את הסרט. באתי לעזור, כאילו.
אז גם לזה את יכולה להקשיב.
לזה, קיבלתי עזור לך, מסכן.
מסכן.
מסכן, אתה לא...
אף אחד לא מקשיב לפודקאסט.
אף אחד לא מקשיב, אף אחד לא רוצה לבוא לפה.
כן, אמרתי לעינת לפני שזה, אני לא מבין למה אנשים מסכימים לעשות את הפודקאסט. לא מבין, כאילו, מה, מי אני, מה אני, מה? נכנסתי את יודעת כולי לתוך ה...
אוף, כולנו סובלים מזה. רגשי
נחיתות וזה.
תקשיב, כולם סובלים מזה.
ואמרתי, מצד אחד אני רוצה להיחשף בפני נטע, להגיד לה את כל החוסר ביטחון, וזה מצד שני, זה יעשה לה turn off, והיא לא תרצה לדבר איתי. מצד שלישי, אולי היא היחידה שיכולה להבין את הנפש המיוסרת של האמן, שכאילו זה, ועכשיו נחשפתי.
זה מה זה לא דוחה אותי חשיפה להפך? אני לא יודעת אם יש מישהו שזה באמת דוחה אותו. אני חושבת... שמה שזה עושה זה שזה מייצר מבוכה. מבוכה זה רגישות מוגברת לאנרגיה בחדר. כאילו אם אתה לא מודע לזה אז היא נהיית לא נעימה. אבל היא בעצם הזדמנות. כאילו מבוכה זה הזדמנות לאיזה הקשבה C. וזה לא קל להיות בזה.
אני אוהב את הכיוון. ואז מפרקים את זה בהומור.
אבל אז גם כזה, אם כזה נותנים לזה רגע ואומרים, טוב, אוקיי, מדברים פה על דברים אמיתיים, זה לא עד הפעם הרעש הזה שיש כל היום, שמדברים, מצחיקים, שנונים, כולם כאילו כזה מלאי יכולות, שולפים את כל הכלים שלהם, כי בזמן האחרון אני רק קולטת כמה, כל הזמן כולם משווים את עצמם לאחרים, ותמיד יוצאים מפסידים בתחרות.
אני, החלום שלי זה להיות ברשימות האלה של ה-30 מתחת ל-30, 40 מתחת ל-40, כאילו אני כל עשור, אני נורא מתבאס, אני אומר זהו, זה כבר לא יקרה, זה כבר לא זה.
אני גם רוצה להיות הכי משפיע.
אבל את נבחרת לכל מיני דברים.
זה אף פעם לא מספיק. אני לא יודעת מתי זה מספיק. אני גם קולטת שנגיד במחוזות שבהם פתאום, אני נחשפת ממש. במחוזות שנגיד בהם פתאום מישהו, אני רואה שהוא מביט בי בהרצה, עכשיו יכול להיות שהוא איזה פריק של תיאטרון, וזה מאוד נישתי, זה גם לא, כן, אם אני בכנות אומרת, קורה לי שבאים אליי אומרים לי, יו, נטע שפיגלמן, פתאום אומרים את השם שלי ואת השם משפחה שלי.
כן.
זה מביך אותי, זה לא מובן לי מאליו בכלל, אני מוחקת את זה נורא מהר, כי זה מפחיד אותי בעצם. אני אומרת, תודה, 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 ורק, אתה יודע שדסטין הופמן, אתה יודע איך הוא עבד על ריימן?
לא.
אז הוא, הוא היה צריך גלם אוטיסט, והוא כאילו חקר בתוך עצמו, איפה נמצא האוטיסט שלו, והוא הבין שכשמחמיאים לו, אז פשוט הוא לא יכול ליצור קשר עין, והוא מתחיל חוסר נוחות, והוא אומר תודה, 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 תודה.
ויאללה, כמה שיותר מהר,
בוא נעבור את זה.
כן.
כאילו איך אתה מגיב, איך אתה מגיב מול בן אדם, אתה פתאום...
אבל מתי כן, את כן מוכנה לקבל את ה... לא יודע מה, את ההרצה הזאת, או כאילו את התחושה שכאילו עשית משהו בעל ערך?
זה מדהים, קודם כל זה מדהים כמה יותר קל לקבל את התחושה שאתה אפס, ולא משנה מה עשית, זה לא שווה. לא, זה באמת מדהים. ואז כאילו מתי אתה מסכים להגיד כזה, וואלה, עשיתי משהו, נשבעת לך, שהדבר היחיד שאני יכולה להגיד את זה עליו ככה, מאוד כבד מה שייך להגיד. אני חושבת שהתפקיד שעשיתי במקוללים, שעשיתי את יונה וולך, עבדתי עליו, כאילו איזה שנה. התחלתי לעבוד על התפקיד לפני שקיבלתי אותו. זאת אומרת, שמעתי שיש אודישנים ליונה וולך, והתחלתי לעבוד, מה שאמרתי עצמי, את עובדת על התפקיד כאילו קיבלת אותו. קראתי הכל, השגתי כל מיני קטעי ארכיון מהערוץ הראשון, ומתחנות רדיו וכזה, כאילו ממש כזה, וקשבתי המון, וקשבתי בלופים, והתחרפנתי, כאילו טיפחתי כל מיני תכונות כדי ש... שאני, ולא סיפרתי לאף אחד שאני עושה את זה, כאילו כזה, והגעתי לאודישן, לחגי לוי, חצי שנה אחרי שאני עובדת על התפקיד.
הגעת לאודישן, אחרי כן. ש... אוקיי.
הוא היה בשוק.
רגע, איך...
כאילו שמעתי, חברה אמרה לי, כן. תקשיבי, הולכים לעשות אודישן, אם לא נבוא לך, את מתאימה. וזה כאילו היה, אני חייבת לעשות את זה.
למה, אבל כאילו מה, היה לך איזה...
לא הרצתי את יונה וולך.
אוקיי.
ממש לא, למדתי אותה בתיכון, מה שכולם למדו, איילה, אני יודעת מה.
אוקיי.
ואז חברה אמרה לי, תשמעי, הולכים לעשות סרט היום לבוא לך, וכזה, משהו בבטן אמר לי, אוקיי, זה שלי, זה אני, כזה. גם יכול להיות שהייתי סתם שחקנית דרמטית, אתה יודע, ילדה דרמטית, שפתאום החליטה שזה שלה. אז פתאום משהו כזה תפסתי בבטן, ואז כזה הדבר הראשון שעשיתי זה ויקיפדיה. והדבר הראשון שלמדתי עליה, זה שהיא נולדה בעשירי ליוני 1944, שזה בדיוק התאריך עם הולדת של אבא שלי.
אוקיי.
אותו יום, אותה שנה.
44?
כן. אותו יום הוא והיא נולדו, ואבא שלה נהרג במלחמת השחרור, וסבא, כאילו אבא של אבא שלי נהרג במלחמת השחרור. ואז כאילו זה כזה היה, וואו, זה גורל.
כן.
והתחלתי סרט עם עצמי שאני חייבת לשחק את זה וזה.
ונכנסת לכזה ג'ים קרי כזה סטייל כן. מוד?
כן, זה היה... זה, אבל אף פעם לא עבדתי על משהו ככה. אז קראתי הכל, את הביוגרפיה שלה, כאילו ברור, ספרים, אל תתתה. ויונה וולך כאילו היה בשבילי כזה הזדמנות לגעת בנצח. ממש ידעתי שזה כאילו אם היא נגעה, כאילו לי היה רגשי נחיתות מולה, מול יונה. ואמרתי כאילו, אני איכשהו, בזה שאני אגלם אותה, אני אסגור את הרגשי נחיתות האלה. אני פשוט אגע בה, עכשיו היא, אתה יודע, היא השפזה את עצמה בבית משוגעים כדי לכתוב. היא ביקשה LSD מהרופא המטפל שלה כדי להתחרפן. היא לא עשתה ילדים, היא הפילה 3 פעמים, היא החליטה שנה אחת שהיא שוכבת כל יום עם גבר אחר, כדי לכתוב על זה, כשהיא גילתה שהיא חולה בסרטן, היא לא טיפלה בסרטן, היא האמינה שבאמצעות שירה היא תרפא את עצמה, כאילו היא הלכה על זה.
אוקיי, כאילו בשלב הזה את כאילו, מה את אומרת לעצמך? אני...
תראה, להגיד לך בכנות, אני נגיד, אז בדיוק התחתנתי.
אוקיי.
ולמשל, אני תולה בכל התהליך הזה את הגירושים שלי. כאילו אני התגרשתי אחרי הפרויקט הזה.
אחרי הפרויקט, אוקיי.
כאילו בעקבות הפרויקט הזה, נקרא לזה ככה. והיא נתנה לי אומץ, כאילו, או שיגעון, אפשר לראות את זה מכל מיני כיוונים, בשביל כאילו להפוך את החיים שלי upside down ממש, ולהרוס כל מיני דברים שבניתי הרבה שנים, ולצאת לאיזה חוסר ידיעה כזה, אתה יודע.
מה היה אחר כך, אחרי הפרויקט?
הכל היה קצת פחות. כאילו גם דברים נורא נורא מרגשים, ושאני נורא שמחה לעשות, ונורא שמחה לקבל, ואיזה כיף שעשיתי, כזה שום דבר לא יכול להשתוות להתאבדות כזאת, זה היה כזה, כאילו לאמר, ממש בענק.
אני יכול, אני אישה שאלה אישית, ואת יכולה לא לענות, okay. כן? אבל איך יואב הגיב לזה?
הגרוש שלי?
כן.
וואו. הוא קיבל בת זוג די משוגעת, איזה חצי שנה, שכאילו מטפחת את השיגעון שלה.
כן.
הוא גם קיבל בת זוג שכל הזמן ידעה שהדבר הראשון בחיים שלה זה המשחק, התיאטרון או whatever, ואחר כך זה כל השאר. היום אני לא אגיד את זה. בכלל, הרבה דברים השתנו בעקבות בעקבות הפרויקט הזה. אני לא רוצה למות בגיל 42, מתי שיונה, או 45, יונה מתה. אני לא רוצה, אני גם לא חושבת שצריך לחוות כזאת רמה של כאב וסבל בשביל לעשות משהו טוב. Mm-hmm. כאילו חד משמעית, ממש לא. אפשר לגשת לפרויקט ממקום כאילו של פיור אהבה ונתינה ו... כזה להיות קרן אור, או להיות, לא יודעת מה, כאילו אפשר ממש להיות טוטלי בכיוון אחר לגמרי, וזה מתאמים.
באחד הרעיונות שלך, את אומרת שאבא שלך, אחרי הרעיון, באת אליו, וכאילו שאלת אותו איך היה, והוא אמר, כששואלים אותך שאלה ברעיון, אל תעני לשאלה, תגידי מה שאת רוצה.
לפני זה הוא אמר, את ישבת כמו עציץ.
כן.
זה קודם הוא אמר לי, העליב אותי, ואז אמר לי את זה, כן.
שאל, ואז...
כן, אל תעני על השאלה, תגידי מה שאת רוצה להגיד.
כן. וכל היום חשבתי מה השאלה הראשונה שנשאל אותך, כי כאילו השאלה הראשונה היא כאילו השאלה הכי חשובה בחיון.
כן?
אצלי.
אוקיי.
כי אני די מרגיש בטוח אחרי זה. כאילו אחרי זה אני מרגיש בסדר, אני אתמודד עם מה שיהיה, ויש לי הרבה כלים. ואמרתי שהדבר הראשון שנשאל אותך זה כזה, כששמעת את השם של הפודקאסט, וכשהקשבת לפודקאסט, אז מה כאילו היה, מה הדבר שכזה התכוונת לדבר עליו? הכרתי אותך מהיצירות שלך הרי, כן? אני אלך אחורה בטיימליין שלנו, כן? לך זה בטח פחות משמעותי, אבל כאילו אני הפעם הראשונה שהייתי, שמעתי עלייך מעינת, פה ושם, כאילו מרותם וזה, אבל בעצם... הפעם הראשונה שכזה אשכרה הבנתי מי זאת נטע שפיגלמן, זה כשראיתי אותך בחמור אוכל תפוז, בתמונה, ואז ראיתי אותך בעוד דברים, ראיתי אותך בדיבוק, אבל בתכלס, נהיית בשבילי בן אדם כזה, לא חד ממדי, כשסיפרת סיפור בהששית על הדרך הרוחנית הזאת נראה לי.
באמת?
סיפרת איזשהו סיפור שהלכת למישהו הביתה, ואני זוכר שהדרך שלו הביתה, והלכת לעודו אחר כך או משהו כזה.
נכון, נכון, ממש.
ואז אמרתי, אוקיי, אני ממש, זה כאילו, זה אני חושב אחד מהדברים שכזה משך אותי לדבר איתך על זה, אז אני חושב שלא סתם את מדברת על הדברים האלה.
זה אתה בכלל.
תמנתי,
שתלתי איזה בתי שכנת לי.
וגם אבא שלי נפטר.
וואלה.
לפני 13-14 שנה, משהו כזה, כשהייתי בן 24-25, אז אני מכיר את התחושה של היתמות הזאת, וגם אצלי, התקופה הזאת, הוא היה חולה רק חודשיים, אז זאת הייתה תקופה נורא אינטנסיבית, שאחריה גם היה פרץ כזה של יצירה אצלי, שעסקה בו, אז נורא מעניין אותי גם לשמוע מה היה התהליך שאחר כך אמרת שכאילו היה לך איזה תהליך יצירה סביב המוות.
ממה הוא נפטר?
נפטר מסרטן במוח. וכאילו בוא נסגור את כל המעגל, זה שכאילו בעצם אחרי שהוא נפטר עשיתי סדרת ראיונות עם קולגות שלו, ובאיזשהו מקום הסדרת ראיונות הזאת היא אמא שהכינה אותי ומה שהביא אותי לעשות את הפודקאסט הזה. כאילו, גם הכשירה אותי ביכולות שיחה שלי, לא יודע, ביכולות רעיון שלי, וגם כזה קצת נתנה לי את המחשבות שלי, עם מי אני רוצה לדבר, על מה אני רוצה דברים כאלה, אז וואו. זה היה הצירה המתודית לדבר עליי, אבל בגדול מה שאני בא להגיד זה שכאילו, אני מזדהה עם התהליך שאת עוברת,
זה
שעברת,
כן, זה המקפצה.
אני מאוד מעניין אותי לשמוע כאילו לאן זה לקח אותך.
כן. כן, טוב, זה בול. אז באמת אחרי המשבר יונה וולך הזה, ובאמת הגעתי למורה רוחני, ואני זוכרת שהייתי בכזה משבר שביקשתי מחברה לשבת לידה כשהיא עובדת על המחשב בבית קפה.
כאילו מבחינת כזה...
בייביסיטר.
משבר עם החיים שלך.
משבר, אני התגרשתי ונשבר לי הלב. אחרי כמה חודשים אחר כך.
אוקיי, לא מגרוש
שלך. לא, לא. נשארתי כזה בלי כלום מבחינתי. גם בלי הזוגיות שלי, הבית שלי שזה, וכאילו, כן, כזה, הייתי ממש, הייתי קליפת אדם, וביקשתי, כאילו אני זוכרת למשל שנסעתי עם התיאטרון להצגה, שאני לא משתתפת בה, פשוט כדי לא להיות לבד. כאילו, נגיד התיאטרון שלי גשר, אז זה מאוד משפחה ובית וזה. מצאתי את עצמי, פשוט חברה שלי כאילו מהקאסט, כזה ישבנו ודיברנו והייתה איתי, ואז היא אמרה, וואי, אני חייבת ללכת, אני נוסעת להצגה באשקלון. תהיה טוב, היא ראתה את העיניים שלי, אז היא אמרה, את רוצה לבוא איתי? פשוט באתי איתה להצגה באשקלון, עכשיו כל השחקנים כזה, יו, נטע, מה את עושה? את מחליפה מישהו? את כזה, לא, פשוט באתי להיות באוטובוס, ואז בחדר הלבשה, ואז חזרה באוטובוס.
רגע, בת כמה היית בתקופה הזאת?
בת 29-30.
29-30, אוקיי.
קיצור, מצבי היה לא טוב.
אוקיי.
ואז הגעתי באמת לאיזה מין מורה רוחני.
אוקיי.
זה היה לי זר, הייתי בהתנגדות לזה חבל זמן. אבל אחרי חצי שנה, שאני קולטת שכאילו זה עושה לי טוב. מדיטציה גם, כל יום מדיטציה. כאילו עם כל ההתנגדות, אני יותר טוב. אני כזה יותר ויותר טוב. ואז הוא אמר לי, או שאת נוסעת למסע להודו, או שסיימנו. כי אני סיימתי מבחינתי. אמרתי, אין מצב שאני אסע למסע להודו, אין לי זמן, אני בתיאטרון, כאילו מה עכשיו 3 שבועות? אומר, טוב, אז תחשבי על זה. הגעתי לתיאטרון, מסתכלת בלוח, 3 שבועות של המסע להודו, אין לי הצגה אחת אפילו. אני כאילו קולטת שאני נוסעת לטיול הזה, מגיעה למלון בהודו, ואני רואה את מורגן פרימן, יושב שם על כיסא, מנמנם בשמש.
אה, באמת? זה זה היה.
ואני מסתובבת לחברה, ואני אומרת לה, דנזל וושינגטון פה, כי לא זכרתי מי זה.
מצחיק, אוקיי.
קיצור, מסע להודו, וזה וזה, ושם מצאתי את האושר, גם המורה שהיא בסוף לא נסע, זה היה בכלל הכל היה מטורף.
כן.
שברת כתף יומיים לפני.
כאילו, מה היה, היה איזה סמינר בהודו, היה איזה משהו בהודו, או שהיה רק פשוט
לנסוע? כן, זה היה מאוד, לא, זה היה מאוד מתוכנן. ועברתי שם איזה מסע לגמרי עם עצמי בעצם. כאילו אני זוכרת שאיזה נגיד רגע שהיה משמעותי זה שאני באיזה מקום בהימלאיה, יפה יפה מדהים, אוכל מדהים.
מדהים, אוקיי.
Okay. חדרים יפה יפים אבל על אמת. ואני עומדת שם באיזה גינה פסיכית, ואני רואה איזה סוג של חרק שלא ראיתי בחיים.
אוקיי.
אני לא יודעת אם הוא דבורה גדולה או ציפור קטנה. אני לא יודעת. עד היום אני לא יודעת. וינק דבש מכל הפרחים. אני פשוט עמדתי המומה מול הפלא הפסיכי שלא ראיתי אף פעם בחיים. ואמרתי עצמי, תגידי, את מוכנה כבר להיות מאושרת? את מתכוונת עוד לעמוד פה הרבה זמן ולא להיגנב כאילו עד הקצוות מהדבר הזה? כי אם זה הסיפור, אז תסיימי עכשיו כאילו.
אוקיי.
מה עכשיו לא להיות מאושרת עכשיו, מכל מה שקורה עכשיו עכשיו?
אבל לא היית מאושרת עד אז?
לא, אתה עומד שם ואתה בעצם קצת כזה משעמם לך.
היית פענתי.
לא, אתה אפילו סתם בסתם. אתה אפילו סתם כאילו לא חווה את הדבר כמו שאתה חווה אותו כשאתה רואה אותו באיזה תמונה בפייסבוק של מישהו אחר.
אוקיי.
אתה רואה את זה כאילו באיזה תמונה אצל מישהו, ואתה אומר, וואי, איזה אושר. ואז אתה עומד שם. בום, אתה עומד שם. ואתה לא מרגיש את הלב שלך כאילו מתפוצץ.
אוקיי.
ואמרתי, שאמרתי, את חייבת כבר, עכשיו את צריכה להרגיש את הלב שלך מתפוצץ.
אוקיי.
כאילו, אם לא, אז באמת. חלס. ואז חזרתי מהמסע הזה. היו בו עוד כל מיני רגעים משמעותיים, כן?
רציתי לשאול אותך אם כאילו עשית LSD מתישהו או משהו כזה.
אף פעם.
זהו, את לא, את עושה סמים בכלל?
אני סחית.
את סחית.
אני סחית ברמה שכאילו ג'וינטים ישנתי 5 בחיי, וזה לא עשה לי כלום.
כאילו בכלליות חומרים זה פחות ה...
אני אגיד לך את האמת.
אוקיי.
פעם או פעמיים עשיתי איזה ניסוי, ונגיד הייתי באיזה קומזיץ, ושני חברים שלי לידי עשו MD.
אוקיי.
ואני, אני לא יודע, אני אמרתי להם, תקשיבו, אני לא אעשה, אבל אתם לא תרגישו. אני איתכם. אני אשחק את זה.
אוקיי.
כן? כאילו באמת, בהכי מגיל.
אוקיי.
כי זה כאילו הכי קלישה ששחקנית, אני אגלם את זה.
אוקיי, בסדר.
אני אגלם את זה ואני אחוש את זה.
אוקיי.
אבל זה מה שקרה. אני לא ישנתי בדיוק כמוהם עד הבוקר, אני הייתי ב... באהבה פסיכית, אני אמרתי דברים שאני לא יודעת מאיפה הם באו, באמת, אמרתי דברים, אני אומרת להם, ילדים, זה הבעת אמון בחיים, עכשיו אתה יודע, אין לי ילדים, על מה את מקשקשת, והם שניהם, הם היו הורים כבר, הם אומרים, וואי, הייתי כאילו באיזה מקום שאני עכשיו ידריך אותם בתוך החוויה הזאת, ובגלל שאני כאילו לא לקחתי אז אני יכולה.
כן.
כאילו, ואז אמרתי עצמי, לדעתי, לי יש גישה לשם.
זהו, אני שומע את מה שאת מספרת, וזה נשמע באמת שיש לך איזשהו קשר, ל... אוקיי, אני חושב שבכלל אצלנו בתרבות המערבית, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו מייחסים רוחניות, או באמת לדת, או לפרקטיקות רוחניות, שזה כאילו במזרח, או זה, אבל כאילו, אני מנסה למתוח את המחשבה שלי לחשוב, ואני אגיד, רוח זה כל משהו לא חומר. ותיאטרון במובן הזה הוא לגמרי עונה על זה עכשיו.
אני אוהבת את זה. זה נכון.
כן. אז זה כיוון אחד של הדברים שמה שאת מספרת לי הוא כאילו, הוא נוגע למחשבות שיש לי, שהיו לי והכל. ו... כיוון אחר זה איזשהו ציטוט של בשבי זינגר, שהוא אומר משהו כמו, אני לא מפחד מאלוהים הגדול, אני יותר מפחד מכל האלים הקטנים. ותמיד הפרשנות שלי לזה הייתה מאוד, אני חושב שיש בי משהו כשאני מסתכל על העולם, על המציאות, כן? אני לא יודע, בטח אבא ואמא של עינת יחשבו שאני משוגע כשהם יקשיבו לזה, כן? אבל... כשאני מסתכל על העולם, אז כן, אז אני יותר מתחבר למבט, בוא נגיד, פנתאיסטי הזה, למבט הזה שאולי קבלי באיזשהו מקום, שבאמת, או שיש אל אחד שהוא מפורק למלא אלים קטנים, ובתוך האלים הקטנים האלה, אז בראש שלי, אז לא יודע, יש את האל של הטארוט, ויש את האל של התיאטרון, ויש את האל של, של, של הזן, ושל הבודיזם, ושל, וכאילו, הקיצור מה שאני עושה, נראה לי להגיד, זה ש... משהו במסע שלך, הכל נראה לי קשור, כן?
כן.
כל מה שאת מספרת לי בינתיים, זה איזשהו מארג אחד שלם, ולא איזשהו מסע שעשית בהודו, ואיזשהו מסע...
נכון.
אז, ומאוד מעניין גם שאת מגיעה לכל התובנות האלה, עם, בלי הסמים, ו...
כן.
Sorry.
לא, זה נכון. אני באמת... כי אני חושבת שבגלל שגדלתי בבית נורא 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 חילוני, בהגדרה וכזה חילוני גאה.
כן, כן.
אז אני עוד, כאילו כל הנושא הרוחני, הוא תמיד עובר דרך איזושהי מבוכה, וגם כאילו אוקיי, אז אני עושה מדיטציה, ולמדתי... פילוסופיה טיבטית, ואני יודעת להגיד ככה וככה וככה, ויש איזה עולם רוחני כזה שאני זה. אבל אז נגיד, לא חשבתי על זה שאומנות היא עבודה רוחנית. כן, נכון, כאילו מדעי הרוח כזה. או נגיד, בשנה האחרונה אז התחלתי בכלל להתעניין ביהדות, שזה כאילו בכלל היה מחוץ לתחום. אז... כן, פילוסופיה טיבטית כן, ופרקטיקה רוחנית שהיא לא יהודית, כאילו בסדר, אבל אז פתאום לשמוע פרשת השבוע, אז אמא שלי כזה נטת, מתחזקת.
הם שונאים את זה.
וואו.
האלה שונאים
את זה. וואו, זה משגע אותי, ומצאת עצמי נואמת לה, תקשיבי, זה סיפורים מדהימים, וזה נורא יפה, וזה כאילו משלים כאלה, שהם משחר הימים, כל מה שנכתב אחר כך זה גרסאות של זה, כאילו. כאילו, ואני מספרת לה, וזה מדהים, ויוסף וכותון את הפסים, זה משוגע, כאילו, זה מדהים, וסב יעקב, וזה, וואו, זה סצנה עם ה... שהוא שם את הבגד שלו, והוא אומר לו, הכל, כל זה, זה דרמה, כאילו, יותר... ואז היא אומרת, כן, טוב, זה מדהים, כן, זה יפה יפה, אבל כאילו, ובשנה האחרונה, גם, נגיד, תפילה, זה משהו שלא היה אופציה, אין אופציה כזאת, כאילו, אתה יכול להגיד, וואי, אלוואי, זה לא תפילה, וכאילו כל הנושא הזה של מה זה תפילה, חדש לי בטירוף, כאילו הדבר הזה שבכלל, רוב העבודה סביב תפילה, זה ניסוח של האמת שלך, האמת המגילה, הלא פוטוגנית, לראות אותך בשיא הכנות, אומר, וואו, התפילה שלי, זה להיות הכי מקובלת, הכי מפורסמת, הכי אהובה, התפילה שלי היא יהירה, היא אנוכית, ובתוך כל זה אני צריכה להגיד, סלח לי, רחם עליי, העולם, אלוהים, רחם עליי שזאת התפילה שלי, אבל זאת התפילה שלי, ותעזור לי עם זה, תפתור לי את זה, אל תהיה רשע עליי, אני יודעת שזה מגיל, כאילו.
מאיפה את לומדת את זה, איפה את...
אז באמת, כאילו, אני חושבת שמסע רוחני זה משהו כזה לא נגמר, ואתה מחליף מורים.
כן.
מורה הזה ספציפית נפטר, אבל אחריו הייתה לי עוד מורה, שהייתה תלמידה שלו, ובאיזשהו רגע, איכשהו הגעתי למורה אחרת, שממש הכתרתי אותה להיות המורה שלי, ואיכשהו הגענו אחד לשנייה, דרך חברה משותפת, וממש מיניתי אותה, אמרתי, תקשיב, אני אפגש אותך פעם בשבוע, ואני אשלם לך, ואת תהיה המורה שלי, כאילו, כמובן זה בא בעקבות זה שהיא אמרה, אני חושבת שיש לי מה לתת לך, והיא העולם הרוחני הדתי, זאת אומרת, היא חוזרת בתשובה, היא דתייה.
אוקיי. Okay.
אבל הדיבור שלה, בגלל שהיא חוזרת בתשובה, הדיבור שלה הוא דיבור שאני יכולה להתחבר אליו, והיא גם לא, המושג הזה אלוהים, העולם, הוא פשוט היה משל למשהו, גדול ממני, כי העבודה הפנימית, המסע שעברתי בהודו ובכל הנושא הזה שהעבודה הפנימית, היה קשור בעיניי לאיזה מין דיאלוג ביני לביני. ביני לבין איזה אני עליון שקיים בתוכי. איזה אני טוב, איזה אני ערכי, איזה אני אחר, כן? זה דיאלוג כזה ביני לביני, ואחריות, נורא נושא של אחריות, ובריאת מציאות, ומה שקורה לי זה כנראה איזושהי הכוונה שלי, ואני קוראת אחריות על הכל, כל מה שקורה לי זה כנראה איזו שאיפה, או איזו משאלה נסתרת שלי, איך אני רואה את זה. אז פתאום הפנייה למישהו חיצוני לי, שהוא גדול ממני, שהוא קיים, זאת אומרת, אני אפילו, נגיד אני לא קוראת לו אלוהים, העולם ענק, והוא קיים, והוא כאילו, הוא באמת מטורף ואינסופי, ופלאי ופסיכי, ויכול דברים שאין לי מושג איך הוא עושה אותם, ופתאום הפנייה אליו, כאילו הייתה עוד איזה אבן בדרך.
כן. אז בוא נחזור לאבא שלך.
אוקיי.
אז היית בהודו.
נכון. אז הייתי בהודו, וחזרתי, ויומיים לפני שחזרתי מהודו, אבא שלי גילה שהוא חולה.
אוקיי. בת כמה?
32.
אוקיי. אז בערך שנה, שנתיים אחרי שהתגרשת.
כן. כאילו עברתי את המשבר, רוחניות, הודו, משהו כזה, וחזרתי, כולי מוארת, אבל באמת כזה.
איזה סרטן?
ריאות.
אוקיי, הוא ישן?
כולם שואלים את זה.
כי אני רוצה לדעת אם הגיע לו או לא.
בדיוק, ברור. אז יש לי תשובה מסבכת, כי הוא ישן 30 שנה, אבל הוא לא ישן 20 שנה.
אז הגיע לו.
אז הגיע לו, הוא חשבון פשוט.
שגיד תודה, קיבל 20 שנה. כן, סליחה.
אז לא, זה מדהים שכולם שואלים, אני חושבת שכולם שואלים את זה כי מפחדים.
כן, ברור.
זה באמת מחלה, באמת מדהימה, מה שהיא עושה, כאילו, בגלל שהיא כוח מסתורית, אז היא נורא מאמתת בן אדם מול עצמו, וכזה, ו... ואז שהוא אמר לי את זה, שכאילו ממש חזרתי מהשדה, ישבתי איתם במסעדה, דיברתי, סיפרתי להם על הודו וזה וזה וזה, שנייה לפני שהלכתי, אבא שלי כזה אמר, טוב, אז גם לי יש משהו לספר לך, והוא סיפר לי שהוא חולה, וממש הרגשתי כזה, טוב, קודם זה שכאילו הלב שלי התרסק, אמרתי, אני קשרה לזה, אני כאילו בדיוק בדיוק הוכשרתי לזה, כנראה. היה לי כזה, אוקיי, אוקיי, זה היה בשביל זה, כאילו, בדיוק סיימתי לקרוא את כזה ספר החיים והמתים הטיבטי, שמלמד איך להתמודד עם הנוטים למות, וקראתי אותו כמו בן אדם שכאילו לומד איזושהי דרך רוחנית, שבה בעצם מתייחסים לכל יום קצת, כאילו היום האחרון.
כן.
ומתייחסים למוות כמו איזה מין כלי לעבוד איתו. והייתי פשוט ממש שאלה לזה.
איזה מין בן אדם אבא שלך היה?
הוא היה עיתונאי, הוא היה בן אדם חם מכל הבחינות, והוא היה גם מאוד עצבני וגם מאוד אוהב, הוא היה מתפוצץ בקלות, הוא היה בטוח שהאמת אצלו בידיים, עיתונאי.
איך היה המערכת
יחסים שלך? הייתה לנו מערכת יחסים מאוד קרובה ומאוד מורכבת, זאת אומרת, היא לא הייתה מאוד מורכבת, פשוט היא הייתה מלאה בוויכוחים וריבים, שהם היו כזה החיכוך, הם היו אהבה בעצם.
אבל על מה, מה היה המוקד? לא יודע, הרושם שלי שהיית ילדה טובה.
נכון.
אוקיי.
כן. אבא שלי היה ילד מופרע. הוא היה ילד יתום. הוא היה פשוט ילד יתום מאבא, והוא היה נוער בסיכון כזה. סתם, הוא לא היה באמת נוער בסיכון, אבל כן, הוא גדל כאילו, הוא היה בן אדם מאוד חסר בלב, מאוד, כאילו, איבד אבא בגיל קטן מדי.
כן.
מיד אחרי שהוא איבד את אבא שלו, אמא שלו שלחה אותו לקיבוץ לשנתיים, ששם הוא בכה בערך שנתיים, בגיל נורא נורא קטן.
כן.
אמא שלו הייתה אישה מאוד, כזה מצד אחד נערצת, מצד שני, הם היו, להם היה יחסים של ריבים. היא נפטרה שנה לפני שנולדתי.
היא גם מפולין?
כן, כולם מפולין.
אוקיי.
אז אבא שלי היה בן אדם, תמיד הרגשתי שזה כזה, אבא שלי בצד אחד של המאזניים, וכולנו בצד השני של המאזניים. אמא שלי, אני ושני אחים שלי, מתמודדים מולו. ואז כשהוא חלה, אז אני הבנתי שאני הולכת ללוות אותו. לא התעסקתי באם הוא יחיה או לא, מיד אמרתי עצמי, זה הרופאים, אני לא יודעת לעשות עם זה כלום, אני אחראית ל-well-being שלו, מה שנקרא לה, להתמודדות שלו יום-יום עם החיים שלו, ושהם יהיו טובים הימים האלה. ולכן אמרתי שזה כאילו הפרויקט הכי מדהים, כי באמת, במשך 5 חודשים, אני חושבת שכמעט כל יום, המצאתי איזו המצאה אחרת שתשמח אותו, בדי בהרמומיות אני חייבת להגיד, כאילו זה התחיל בלשלוח לו כל יום שיר ביוטיוב, ולשמחתי הוא כאילו העיתונאי הרציונלי החילוני הזה, פשוט זרם איתי, כאילו פשוט הסכים שחק איתי, כאילו לא משנה מה,
כן.
כאילו יכולתי להגיד לו, באמת משפטים שאמרתי, אני עוד שנייה הוא כאילו מתפלפ עליי, שזה לא, אתה יודע, בן אדם חולה. נגיד לו, אבא, לא יודעת מה, הרופא הזה, אתה יודע, מחכים לתשובה מאיזה רופא, מחכים שהרופא יבוא ויגיד משהו על איזה בדיקה. אני קוראת שיש מלא מתח בחדר, והרופא לא מגיע, וזה מתחיל להיות כזה, ואז אמרת לאבא שלי, זין על הרופא הזה, נראה לך שהוא יגיד לך מי אתה? נראה לך שהוא יגיד לך מה אתה שווה, מה החיים שלך, ואתה יודע, כאילו, אני לא יודעת, אני כאילו לוקחת איזה סיכון בפתאום להתחיל איזה דיבור כזה, ולהגיד לו, אתה גידלת פרדס ענק של אהבה כל החיים שלך, נראה לך שהוא עכשיו יודע משהו עליך שאתה לא יודע, כאילו, והוא אומר לי, נכון, בת שלי, נכון.
הוא היה צלול עד הסוף?
כן.
אוקיי. זה מעניין, כי פשוט גם אבא שלך היה עיתונאי כלכלי, נכון?
הוא היה בהתחלה עיתונאי כלכלי, ואז הוא נהיה כבר הכל כזה. כן.
אז אבא שלי גם היה, הוא היה כאילו איש מימון, הוא היה פרופסור למימון באוניברסיטה, וסתם, יש כל מיני אגדות משפחתיות, כאילו אגדות, אמא שלי מספרת שכשהולכים להצגה וזה, אז הוא היה בתחילת דרכו בתור פרופסור, הוא עדיין היה ממלמל את המילים יחד עם השחקנים, דברים מהסוג הזה. באיזשהו קטע, כשהוא היה לרס דווי, בחודשיים האלה, אז אני חושב שהוא אמר שאם הוא היה רוצה לעלות מופע יחיד.
זה אחד מה זה?
והוא אמר, והוא דיבר על זה שהוא נורא אהב את המחזה, הטייפ האחרון של קארפ, של
בקט, סמואל בקט.
סמואל בקט, אז הוא כאילו, אז זה מחזה של סמואל בקט, אז כאילו, אז את יודעת, זה היה עוד בימים, בימי אמזון הראשונים כזה, 2005, אז כזה, אז הזמנו את, זה לא היה קל למצוא את זה, את המחזה הזה, הזמנו אותו, והוא הגיע נראה לי אחרי שהוא נפטר, או ממש כמה ימים לפני שהוא נפטר, והקראנו לו, קיצר, והקראתי לו מלא, כל הזמן הקראתי לו כל מיני שירים וביוגרפיות ועניינים, וכאילו יצא, היה לו מימד רוחני מאוד רוחני, במובן הלא הזן ובודיזם, כן. אבל רוחני במובן כאילו באמת הזה, שחיפש מקום, כאילו כל החיים פחות או יותר מאז שהוא היה בניסנתי, ואז תיאטרון באר שבע, ואז כאילו פחות או יותר זה. ופתאום כאילו לקראת בחודשיים האחרונים האלה, כאילו זה ממש מרגיש שכאילו כל החיים האלו הוא עדיין חשב על להיות אמן, להיות כאילו שחקן, להיות זה, כאילו זה עדיין נשאר איתו. וזה נורא מוזר, שזה כאילו מוזר, לא יודע איך לקרוא, מוזר זה תמיד מילה שלא מצליחה לתאר באמת את מה שזה, אבל כאילו עכשיו אני מסתכל על זה ואני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות שבן אדם שחווה כל כך הרבה הישגים לקראת סוף ימיו, זה הפן שחסר לו, שעדיין כאילו חי בו. זה לא בדיוק מה שאת סיפרת על אבא שלך, אבל עדיין
לא, זה... לא, זה... טוב, זה גם מאוד מזכיר באיזשהו מקום את השאלות שלך על העולם.
כן.
כאילו זה כזה, הוא באיזשהו מקום הוריש לך את המסע הזה.
בואה. מניאק,
כאילו איזה ברירה יש לך, אתה כזה חייב למצוא את הביטוי האומנותי שלך.
כן, לגמרי. אוקיי, אז נמשיך עם הסיפור עם אבא שלך. כן, מה עבר עלייך בזמן שעבר עליו הדבר הזה?
כאילו באמת הייתי באיזה היי, כמובן שבכיתי מלא, בעיקר באוטו בדרכים כאילו מירושלים לתל אביב ומתל אביב לירושלים, אבל איתו איכשהו הצלחתי, באמת אני חושבת שעברתי כזה אימון רוחני לפני, שהייתי ממש פיט כזה לעמוד במשימה. אני ממש לא יודעת מה קורה אם היא צריכה לעמוד במשימה הזאת היום או באיזשהו זמן אחר בחיים שלי. ממש הייתי אחרי פאקינג חצי שנה של ללמוד מלא ולקרוא מלא ספרים רוחניים, כאילו ממש הייתי בכושר, כאילו okay. לשאת את הדבר הזה ולעשות, ועשיתי כל יום מדיטציה, כאילו הייתי מומחית, גם האמת שזה משהו שהמחלקה האונקולוגית בירושלים, לא יודעת איפה אבא שלך היה.
בטרבי.
אבל אני חושבת, אני מניחה שזה נכון לגבי כל מחלקה האונקולוגית, איכשהו יש לי הרגשה כזאת, אבל בהדסה עין כרם, זה היה אוטופיה, כאילו זה היה חדר אחד, אבא שלי, גבר חילוני, אתה יודע, אשכנזי, חדר ליד איזושהי נערה דתייה חרדית, חדר ליד איזה שייך כל הכפר שם, חדר ליד, כאילו באמת, מין דבר כזה, בין לבין סניטרים ערבים, שאתה פשוט רוצה לנשק להם את הכפות רגליים כל יום, על זה שהם מקלחים את אבא שלי, וחוסכים ממני כאילו, באמת, סיטואציות הכי קשות.
כן.
רופאים, ערבים, רוסים, דתיים, חילונים, כאילו אתה יודע, דוסיות שמחלקות סנדוויצ'ים, ואומרות לכולם, וכולם עוברים אחד ליד שאומרים, תהיה בריא, תהיה בריא, תהיה בריא, כאילו, אוטופיה, איזה עולם שהיה יכול להיות פה, כאילו באמת, היה פשוט, הסרטן הזה, פשוט כולם נהיים צנועים, וחייכנים, ובאמת בגלל שהמחלה הזאת כל כך מסתורית, אז כולם באיזשהו מקום מאמינים שאם הם יהיו טובים אולי תעבור, או אולי קצת תרחם עליהם המחלה הזאת, כולם נהיים יחסית, כי מה שראיתי שם, אני זוכרת שאז בדיוק סמוטריץ' שאמרת האמירה הזאת, בדיוק אז שאשתו אמרה, הוא אמר שלמה היא צריך ללדת באותו חדר אישה יהודיה ואישה ערבייה, ואפילו רמז שאישה יהודיה צריכה לראות את האימא של המחבל הבא, משהו,
כן.
משהו שכאילו, אלא בזעם, כאילו זעם, שהוא מעיז לגעת בדבר הזה, שקיים כרגע רק בבתי חולים, במיוחד בירושלים, של, אתה יודע, דו קיום, או תלת קיום, או רב קיום.
כן.
כולם צריכות ללדת באיזשהו שלב, וכולם צריכים למות באיזשהו שלב. ומה לעשות? כולנו שווים במקום הזה. ואף אחד פה לא רוצה לפגוע באף אחד ברגעים האלה. באמת, כאילו, הייתי באיזה היי. Okay. שאבא שלי נפטר, קודם כל הוא לגמרי בחר, הוא אמר די ברגע מסוים, ממש בחר בזה.
שזה גם, זה קטע, שאנשים...
זה גבורה.
לא, אבל האמת היא שאבא שלי אני קצת כועס עליו, אני לא מרגיש שהוא... כאילו, באיזשהו מקום אני קצת מרגיש שהוא שחרר...
מוקדם מדי או משהו?
עוד פעם, יכול להיות שזה הסרטן במוח, שזה קצת שונה, שאתה כאילו, אתה לא לגמרי זה... אתה כבר לא לגמרי שם, אולי הוא אפילו רחם עלינו, לא יודע.
למה? כי מה? כי הוא ממש אמר, הוא אמר שהוא רוצה להפסיק או מה?
לא, הוא לא אמר שהוא רוצה, אבל זה לא הרגיש שהוא נלחם על זה.
כן.
הוא כאילו, אני חושב שדי מהר הוא שחרר, הוא עשה את הטיפולים, עשה את זה, אבל כאילו, בשום שלב זה היה כאילו, אני רוצה לחיות, כאילו זה היה...
אני קצת מעריצה אנשים שיכולים ללכת ככה. אני חושבת שזאת ברכה, כאילו ללכת, מה שנקרא, בשפה המקצועית, כאילו זה ללכת רחב ולא מקובץ. כאילו ללכת רחב, רפוי, זה מות צדיקים, כאילו לא יודעת, זה, אתה יודע, כמו אנשים שמתים בשינה.
כן.
כאילו הולכים, אין מצב שלא. כאילו, אין מצב שמתרמקים מהאירוע הזה. אז זה עכשיו או אחר כך. כאילו באמת.
כן. לא, אבל אני אומר, בסופו של דבר זה נורא מעניין איך כאילו גם המורה שלך וגם אבא שלך וגם אבא שלי, זה באיזשהו מקום, אתה מרגיש שאין לך שליטה על הדבר הזה, אבל כשאתה מסתכל על המוות מקרוב, אתה רואה את השליטה של הבן אדם, אתה רואה את הבחירה של הבן אדם בשלב הזה.
כן, הוא מאוד, כאילו, הוא נמדד שם בבחירה הזאת, כי זה, אבא שלי לא פחד מהמוות, כאילו כל החיים ידעתי את זה, הוא דיבר על המוות, היינו הרבה בבית כברות של ההורים שלו, מגיל מאוד קטן, שזה כאילו לא לעניין להביא ילדים לבית הכברות, כאילו זה המקום שאני מכירה ואוהבת, שיחקתי בו, כן. הוא תמיד התבדח על המוות, כאילו כזה, שהוא רוצה שנשרוף את הגופה ונפזר אותה בעציץ של נאנה, כדי שהנכדים יוכלו לשתות עם סבא. כאילו משהו כזה.
Okay.
או שלאימא שלי הוא היה אומר, אני רוצה להיות בקד, אני רוצה להיות אצלך בסלון. כאילו זה היה כזה,
okay.
וכשהמוות שלו התקרב, אז דיברנו על זה. כאילו, ואז הוא הוכיח את עצמו, הוא באמת הלך. כאילו אמר, אני לא מעוניין באריכות חיים, אלא באיכות חיים, תמיד הוא כזה אמר את זה, הציטוט של אמא שלו, והוא הלך בלי פחד, כאילו, אני מעריכה אותו בטירוף על זה, זה נראה לי נורא לראות את התורה שלך מפחד.
יש משהו אבל במפגש הזה באמת עם המוות, שהוא, אתה נוכח, באופן הכי...
נכון. זה, אם כאילו... מתמזל מזלך, כן, לא כולם כן. ככה.
גם זה באיזשהו מקום, זה מפגש, לא יודע מה, לא עם הסבל, אבל כן עם המוות. היה לי איזה כמה רעיונות, שבסוף הרעיון שאלתי כזה, אז מה משמעות החיים? כזה, בקטע כזה מעולץ, בסוף הפרק. ותמיד זה היה כזה, אתה יודע, המשפחה, ו... ואז אומרים עוד איזושהי תשובה, אבל באמת שקשורה בדרך כלל לעשייה או משהו, אבל העניין הזה שכאילו, לא יודע מה, שהמשפחה או הקשרים שאנחנו מנהלים בחיים שלנו, זה איזשהו פן אחד שנותן לנו משמעות, ואז העשייה היא נותנת לנו גם משמעות, וכאילו, האמת היא שכאילו אם אנחנו לא נקבל את זה, שזה שני הפנים האלה של הישות שלנו, הקשרים שלנו מצד אחד והעשייה שלנו מצד שני, ואנחנו נלך לצד אחד לגמרי או לצד השני לגמרי, כאילו אנחנו תמיד נהיה חסרים באיזשהו מקום.
אנחנו גם פוגעים בכל אחד מהצדדים האלה. כאילו, טוב, לא לכל אחד יש נפש שיוצרת. כאילו לא כולם חייבים.
את חושבת? אני לא יודע, אולי זה הנפש של היוצר שלי, שאני מסתכל על כולם ואני אומר, אולי אין לי איזה אמפתיה, שאני לא מסוגל לראות את כולם שונים ממני, אבל אני ממש פוגש...
אתה יודע מה? אני לא יודעת, אני ראיתי עכשיו סרט דוקומנטרי שנקרא שהוא מבוסס על ספר שנקרא למה אני קופץ.
אוקיי.
Okay. שזה ספר שכתב ילד אוטיסט בן 13, ילד יפני. המטרה של הספר זה לתווך את העולם הפנימי של האוטיסט לעולם החיצוני שלנו הרגיל, לאנשים הרגילים. זה ספר מטורף, והסרט כאילו, לא משנה, הוא מתאר שם דברים שאתה אומר אלוהים, כאילו, הוא מדבר על זה שכאוטיסט, אתה נגיד, רואה, נגיד גשם נופל על דשא, אוקיי? עכשיו, אני רואה גשם נופל על דשא, הוא גם אומר, אתם כנראה, כשאתם רואים גשם נופל על דשא, אתם מיד מזהים את התמונה. אתם אומרים, הנה גשם נופל על דשא. הוא אומר, כשאני רואה גשם נופל על דשא, אני רואה מרקמים, אני מוצף באינפורמציה, אני רואה, הוא כמו בעצם על טריפ. כאילו, הוא רואה מרקמים וקולות וצבעים, וזה מימי, אבל זה גם משהו אחר, ואני מתחיל לדפדף בזיכרון שלי, ואני מחפש דברים שדומים לזה. ואז אני מבין, זה צמחים, זה דשא, מים, זה... רק בסוף אני אולי אגיע לתמונה הזאת, שזה גשם שנוחת על דשא, רק אחרי שאני אעבור את כל הדבר הזה. עכשיו, יש שם, מראים שם איזה חמישה כזה אוטיסטים שמתמודדים, שההורים שלהם, אחרי שהם קראו את הספר, זה פתאום ידעו איך להתמודד עם הילדים שלהם. ויש שם בחורה הודית, שאמא שלה אומרת נורא יפה, אומרת, היא ממש אומרת את זה בכאב, היא אומרת, אני שנים התכחשתי לאישיות של הבת שלי, כאילו היא רצתה לעשות כל מיני דברים, וזה לא התאים בציבור, והיא הייתה נהיית מתוסכלת, והייתי מחניקה את האישיות שלה, כדי שהיא תסתדר, וחשבתי שהיא פשוט טועה בהתנהגויות האלה, והייתה חוזרת הבית אחרי יום בבית ספר או באיזה מוסד, והייתה מקשקשת על נייר עד שהוא היה נקרא, והייתה מבטאת את התסכול שלה ככה. ואז האמא הזאת כנראה קראה את הספר הזה, ולאט לאט הבינה שלילדה הזאת יש כישרון ציור. עכשיו זה לא יאמן, ברגע שהם הבינו שזה הדבר שלה, הכל מתאזן, כל ההתנהגויות שלה נעלמות, היא אוטיסטית, היא עדיין לא מדברת, אבל היא, דרך הציורים שלה, אתה קולט אישיות משועשת, אינטליגנטית, עם הומור, ואז אתה רואה את זה, ואתה אומר, טוב, אני מזדהה עם זה 100%, כאילו, הפלא הזה שאתה מגלה, למה יש לנו את זה לעזאזל, אבל הצורך הזה להתבטא, והפלא לגלות מה זה הערוץ שדרכו אני מתבטא.
כן.
פשוט, כאילו, הכי פשוט, וברגע שזה קורה, אין לה התפרצויות אלימות, כל המערכת כאילו מתיישבת, כאילו היא הגיעה לאנשהו. ואתה רואה את זה ואתה אומר, טוב, זה כנראה ככה אצל כל יצור חי.
זה כנראה, כן, זה אנושי.
זה כנראה ככה, פשוט אצל כל יצור חי, הוא צריך למצוא את הכלי ביטוי הזה שלו, אחרת הוא לא שלם, הוא מג'ונן, הוא מופרע. הוא פשוט מופרע.
מה הלאה?
קודם כל בעזרת השם, שנמשיך להצטלם ונמשיך לעשות תפקידים בתיאטרון, ובאמת שיהיה בכלל תיאטרון, שאנשים יתכנסו יחד ויחוו משהו יחד, בחדר אחד, והפלא הזה בכלל, שיקרה ויהיה, ושאנשים יבינו את החשיבות של התיאטרון, ומה זה אינטימיות על אמת.
כן.
חוץ מזה, אני כותבת כבר שנתיים, כותבת סדרה, והיא כבר מאוד בשלה, והיא כבר צריכה למצוא שותפים ומקום וכל זה.
על מה זה בגדול?
בגדול זה על, זה כאילו, זה לא ביוגרפי בכלל. למעשה אני אפילו לא בטוחה שיש לי שם תפקיד. אבל זה איכשהו, כן, זה בכללי, כללי, כללי, כדי שאחר כך אני לא אכנס לחרדות שיקחו לי את הרעיון וכל זה.
אני תמיד חושב על זה, אני
תמיד, כל כך דבילי.
כן, אני תמיד חושב על כל הרעיונות הטובים שלי, ואז אני אומר, כל כך הרבה כוח, וכל כך הרבה זמן לוקח ולהגשים רעיונות, מי אף אחד לא...
מי ייקח לך את הרעיון?
אני לא גונב רעיונות בכלל, זה כאילו...
מי זה גנב רעיונות האידיוט הזה?
אני גונב את התיקים האלה, כן. ממש. כן.
בגדול זה מין שושלת משפחתית. אוקיי. זה צריך לקרות. יש לי חברה שתמיד אומרת, במקום להתחרות בכולם, אולי תתחרי קצת בעצמך. אולי כבר, כאילו, אז בתחרות שלי עם עצמי, זה לכתוב, זאת אומרת, להתחיל למצוא שותפים ליצירה הזאת.
את משושלת, אגב.
אני?
כן.
כן, זה נחשב?
אני חושב שזה מה שאני הבנתי כשקראתי את הערך שלך בוויקיפדיה, שבכלל, כאילו, זה נחמד שיש עליך הערך בוויקיפדיה.
ממש, איזה איש שאל אותי אם אני רוצה שזה...
כן?
כן, זה מישהו שזה מה שהוא עשה, והוא שאל אותי, הוא הגיע אליי איכשהו, ואני הפניתי אותו גם לאבא שלי, שיכתוב אז על אבא שלי ערך, ואני חושבת שהם עושה את זה בתשלום, אני בטוחה שהוא עושה את זה היום בתשלום, אבל אז זה היה בעצם איזה מין תחילת. כן.
ומה את חושבת שהחברה הישראלית תקבל מהיצירה הזאת?
וואו, אני חושבת שכאילו באמת בגלל שזה מתעסק בשושלת, וזה מין סדרה שמתעסקת, יש לה רוחב יריען מאוד רחב, זה כזה המון שנים. זה עובר המון המון תקופות והמון שנים. ומה שאני נורא אוהבת שם זה איזה סוג של הומור שנובע מאיזה מבט קצת משועשה מפערי הדורות, כאילו קצת יורדת גם עליהם וגם עליהם, כאילו על איזה פערים כאלה ב... כן, זה המקסימום שאני אגיד.
אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו נקבל פרספקטיבה.
כן, פרספקטיבה זה חזק, כן. וחוץ מזה, אני מאוד מקווה שיום אחד אני והם תיאטרון. כאילו זה משהו שאני יודעת שאני יכולה לעשות, ויש לי את כל התמיכה שאני צריכה בשביל לעשות את זה. האמת שבדיוק אתמול יבגני אריה היה מולדת, והוא פעם אמר לי כזה, אם את רוצה לביים, אז תגידי כבר. כזה... הביע את האמון שלו בזה שאני יכולה, שזה כזה, יותר אלוהים אומר לך,
כן.
וזה משהו כזה שאני, שפשוט מעצלות אני לא עושה. ומכאילו יאללה, שימי את ה... יאללה, אתה כאילו, את יכולה, מקסימום תיקשלי, אבל כזה...
מה תראי מי? מה זה? איזה עולם?
איזה חומר?
כן.
באמת שלא מזמן ביימתי איזה תרגיל ביורם לוינשטיין של סירנו דה ברג'רק. נהניתי מזה בטירוף, ממש. והייתה לי איזה מחשבה לעשות את זה באיזושהי גרסה מאוד קטנטנה, אבל רציתי גם אני לשחק בזה, כאילו עוד קשה היה לי, כזה אמרתי, האינטרס שלי חייב להיות שאני משחקת.
טוב, עוד חזון המועד.
כן, בדיוק אז הגיעה הקורונה, וזה מצוין, כי זה, זה הוריד אותי מזה, ו... אבל כבר זה היה כבר באיזה תוכנית.
טוב, נטע שפיגלמן. עכשיו ייכנס עוד סיום.
טוב, זאת הייתה השיחה שלי עם נטע שפיגלמן, אני מקווה שאתם נהנתם. תודה רבה לנטע, המקסימה והנפלאה, היה ממש ממש כיף איתך. תודה רבה לכל כך הרבה אנשים, תודה רבה למוישה על זה שנתן לנו את הסטודיו, תודה רבה לזוויק שלחין את כל המוזיקה לפרק, תודה רבה לאסף רפפורט שערך את הפרק, תודה רבה לתומכי הפטריון החמודים והנפלאים, ואם אתם רוצים גם להיות תומכי פטריון, תיכנסו לפודקווסט בפטריון.com, תעשו פשוט חיפוש בגוגל של פודקווסט בפטריון.com, ואתם יכולים לעשות תמיכה חושית, אפילו של דולר, זה יעשה כל כך הרבה, ותודה כמובן לכם, המאזינים. תודה. בלעדיכם זה לא היה קורה. יאללה, ביי. סתם, זה אני, דוד.